בעיניי יש שני סטיב ג'ובס שונים לחלוטין. סטיב ג'ובס של שנות ה-70 שהוא פורח ובאמת אומר, גם לגבי פטנטים, אני מבין שצמיחה קורית וחדשנות קורים מזה שרואים את הרעיונות הכי טובים של אחרים ומעתיקים. ולקראת סוף חייו, דברים שהוא עשה נגד סמסונג ופטנטים ואיך שהוא ניסה באמת לשלוט וכל מיני דברים אחרים היו לו הפרות הגבלים עסקיים.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את פרופסור אורלי לובל מאוניברסיטת סן דייגו שבקליפורניה. ענת, מה שלומך בימים אלה?
ימים לא פשוטים. זה לא רק הטילים שמשוגרים לעברנו ומכניסים חרדה והיא שקט, זאת לא רק הדאגה למשפחה שלי שחוטפת טילים בלי סוף, זאת לא הבעתה מהאלימות ברחובות, זאת בעיקר התחושה הזאת שמשהו לא טוב קורה פה, שהרשתות החברתיות מוצפות בהסתה כלפי כל מי שמעיז להעביר ביקורת על הממשלה ונבחריה, אם זה עיתונאים או סתם אזרחים, וכלפי כל מי שמנסה להביע איזושהי חמלה כלפי חפים מפשע בצד השני. וההסתה הזאת לא נגמרת ברשתות החברתיות שלא עושות כלום כדי למגר אותה, אלא רק אולי נהנות מהטראפיק, אלא יורדת לרחובות ומתבטאת בגילויי אלימות כלפי עיתונאים, ואני חוששת שנקום מחר, מחרתיים בבוקר, נסתכל מעבר להריסות, וכבר לא כל כך נזהה את עצמנו.
טוב, אז באופן אישי המצב אצלנו קצת יותר טוב, המשפחה נמצאת בצפון, באזור בו בינתיים אין אזעקות ונפילות של טילים, וכולנו מחזיקים אצבעות שחיזבאללה לא יצטרף למערכה הזאת, אבל כמו שאמרת, אני חייב להודות שהשבועיים האחרונים היו רעים וקשים, והמועקה הולכת וגוברת. חצי מהעם, או יותר, משוכנע שנתניהו דרדר אותנו למלחמה הזאת משיקולים פוליטיים, ובין אם זה נכון או לא נכון, עצם זה שכל כך הרבה ישראלים משוכנעים שמלחמה עם עזה והבערת השטח גם בתוך מדינת ישראל נובעים משיקולים אישיים ופוליטיים, זה דבר די מחריד. ובעיקר אני חושב שכולנו מבוהלים מההידרדרות הנוראית ביחסים בין יהודים וערבים, ונראה שיצא כאן שד נוראי מהבקבוק, וכמו שאמרת, גם אם הוא ישוב אל הבקבוק, החיים כאן יראו אחרת.
ואחרי כל זה נציע הפעם למאזינים שלנו פסק זמן, סוג של הפסקת אש, 50 דקות של הפוגה מהקרבות הפוליטיים, מהטילים וממומות הרחוב, ונתמקד בשיח על פטנטים, על התחרות, על ביל גייטס. כדי לעשות את כל זה נארח מישהי שהיא סוג של גאווה ישראלית, אורלי לובל, פרופסור למשפטים באוניברסיטת סן דייגו.
אורלי היא חוקרת שלעיתים קרובות מאתגרת את הממסד השמרני ואת תפיסותיו בנושאים כלכליים ומשפטיים. המחקרים שלה נוגעים לתפיסת סיכונים, לקניין רוחני, לתחרות ולהון אנושי. יש לה תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני ודוקטורט מהרווארד. היא חברה במכון המשפטים האמריקאי ומועצת החוקה האמריקאית, חברת מועצת המרכז לזכויות עובדים, חברה מייסדת של הפקולטה במרכז לחוקי קניין רוחני ולשווקים. מיד נתחיל.
שלום אורלי.
בוקר טוב, אצלי.
שלום גיא.
שלום ענת, גם אצלי בוקר.
אצלי כבר אחרי צהריים. אז היום אנחנו פזורים על פני הגלובוס, גיא בניו יורק, את אורלי בחוף המערבי, ורק אני תקועה פה ליד תל אביב, תחת התקפות טילים.
אז אנחנו תכף נדבר על תחומי המחקר שלך, ואיך הם נוגעים לכל מיני נושאים שמעניינים אותנו מאוד היום, אבל אני רוצה להתחיל במשהו קצת יותר רחב כללי, לשמוע את דעתך. כיוון שאת עוקבת אחרי הפוליטיקה ואחרי מדיניות בכלל, בארצות הברית נדמה לי יש כבר 3 חודשים בעצם מאז שג'ו ביידן נכנס לבית הלבן, תחושה שמשהו מתחיל לזוז בפוליטיקה האמריקאית, אחרי אולי אפילו עשורים שהכל היה די תקוע. ולעומת זאת, דווקא בישראל אנחנו נראה שאנחנו הולכים רק מדחי לדחי. איך זה נראה הדבר הזה מסן דיאגו, מאיפה שאת נמצאת?
בהחלט, הממשל של ביידן, שלמעשה יש לי כמה חברים שהצטרפו אליו עכשיו, נראה מאוד מבטיח, נראה בדיוק כמו שאמרת, מרענן, אפילו לעומת אובמה בדברים של דיני עבודה, זכויות, עובדים וצרכנים, יש יוזמה שהיא יותר מהפכנית, וזה לוקח זמן הדברים האלו, הוא צריך להעביר דברים בקונגרס, אבל יש דברים שהרשויות יכולות לעשות מעצמן, ובאמת אנחנו במגמה אופטימית.
אורלי, אמרת שיש לך חברים שהתחילו לעבוד בממשל ביידן, יש כבר עיתונאים ופרשנים שמדברים על זה שיש סיכוי די גדול, כרגע כך זה נראה, שממשל ביידן יהיה הרבה יותר משמעותי וישאיר חותמת הרבה יותר משמעותית בכלכלה ובחברה האמריקאית מאשר אובמה, ואפילו מתחילים לצייר עכשיו מחדש, לכתוב עכשיו מחדש את ההיסטוריה של 8 שנות אובמה בצורה הרבה פחות חיובית.
כן, אני חושבת שזה נכון. אובמה הבטיח יותר ממה שהוא באמת עשה. כמובן בארצות הברית יש מערכת שמקשה על נשיא לעשות כל מה שהוא רוצה, ובזמן השלטון שלו בעצם לא הייתה לו שליטה בקונגרס, ויש גם דברים שהוא לא יכול לעשות כשלטון פדרלי, והמדינות מאוד מעכבות. אני חושבת שאובמה עשה דברים טובים, אבל כרגע אנחנו יותר אופטימיים לגבי ביידן, גם בשליטה שלו של מערכת החקיקה.
זה מדהים כמה מהר שכחו את טראמפ. זה נראה כאילו זה היה לפני 2000 שנה.
אני לא חושב, אני חושב שהטראמפיזם נמצא, ושתכף נגיע לדבר על החברות הטכנולוגיה הגדולות, אני חושב שהסנטימנט של המפלגה הרפובליקנית נגד חברות ההייטק הגדולות, נוצר בסופו של דבר בתקופתו של טראמפ, ואם ביידן יצליח לעשות שינויים, בעיקר בנושאים מגבלים עסקיים, או עד כדי לפרק את חברות הטק הגדולות, זה יהיה אגב בגלל שתהיה תמיכה לזה של המפלגה הרפובליקנית, ושל חלק מהסנאטורים שבעצם רוצים למצב את עצמם כאלה שיחליפו את טראמפ.
אני חושבת שזה נכון, אחת הנסיעות האחרונות שהיו לי לפני הקורונה, הייתה לוושינגטון די-סי בהזמנה של ה-Federal Trade Commission, רשות המסחר, והיו שם נציגים שכבר התמנו על ידי טראמפ, והם עצמם היו מאוד מעוניינים לשמוע על מחקרים חדשים לגבי ריכוזיות שוק, לא רק מבחינת מוצרים וצרכנים, אלא מבחינת עובדים ותחרות שוק של יזמים קטנים, קטנים יותר, איך הם יכולים להיכנס לשווקים טכנולוגיים, הם התחילו לחשוב על רגולציה שם כבר בעידן טראמפ, הם יותר מורכבים מימין שמאל.
אורלי, הזכרת את ה-FTC, לפני שבועיים הסנאט, ועדה בסנאט, אישרה את המועמדות של לינה קאן, משפטנית בת 32, רק סיימה עכשיו את התואר השני שלה בייל, לבורד של ה-FTC, כאן מחזיקה בדעות שבעבר נחשבו מאוד רדיקליות לגבי הגבלים עסקיים ותחרות, היא חושבת בגדול שצריך לפרק את כל חברות הטכנולוגיה הגדולות, והחלק המעניין ביותר באישור של כאן בוועדה בסנאט הוא שמתוך 12 נציגים של המפלגה הרפובליקנית, 8 רפובליקנים תמכו בה ורק 4 התנגדו, והיא כמובן מינוי של ביידן, כלומר ברור שהיא מגיעה מהצד של הדמוקרטים והצד הפרוגרסיבי. כלומר בארצות הברית יש היום סנטימנט נגד חברות הטכנולוגיה הענקיות, כמו שלא ראינו למעשה מעולם.
אמרתי שזה מורכב, השמאל ימין, ספציפית נגד חברות הטכנולוגיה של סיליקון ואלי, הסנטימנט השלילי של הרפובליקנים בא גם מזה שזה תגובה לזה חברות הטכנולוגיה היו מאוד נגד טראמפ, והם מצטיירים כקליפורניה ליברלית, רוצה כוח ושלטון מסוג אחר, אז יש כאן גם, אני חושבת, דברים מהותיים, וגם ככה דברים שהם יותר פוליטיים של תגובות נגד.
כמו רק לא ביבי.
כן.
אני רוצה רגע לקחת אותך למקום קצת שונה, אנחנו תכף נחזור למונופולים הדיגיטליים, ולכל מה שכרוך בזה ובעניין של הפטנטים, ולא מעט אנשים החליטו לחשב מסלול מחדש בשנה האחרונה בעקבות הקורונה ולנסות להחליף מקום עבודה. חלק מהם חתומים על הסכמי תחרות באופן טבעי, והם בעצם אולי יאלצו להמתין למשך תקופה עד שיוכלו לחזור לעבוד בענף שבו הם עובדים. את חקרת את הנושא הזה לא מעט, גם כתבת ספר על זה שטלנטים רוצים להיות חופשיים. ועד כמה התופעה הזאת עדיין קיימת, ולמה בעינייך היא כל כך בעייתית?
התופעה היא מאוד נרחבת, הייתה הרבה יותר סקירה נרחבת בשנים האחרונות של הנזקים, של חוסר ההיגיון, שמחתימים עובדים, לא רק עובדים טכנולוגיים או עובדים בכירים שמחזיקים בסודות מסחריים, שעושים דברים רגישים, אלא עובדים כמו מדריכים בקייטנות, עובדי מקדונלדס וכאלו שמכינים סנדוויצ'ים.
את יודעת, אז אולי יש באמת בשוליים כאלה שזה נשמע מגוחך, אבל אני רוצה לחשוב שאולי החברות לא עושות את זה מתוך רצון להרע, אלא מתוך מטרה להגן באמת על הסודות המסחרים. את יודעת, צריך להיות רמת אמון מאוד גבוהה בין העובד לחברה, שהיא תרגיש נוח לחשוף את כל הסודות שלה, זה יכול להיות שיטות עבודה, זה יכול להיות אפילו מידע שנאסף על המתחרים, והחברות האלה יכולות לבוא ולומר, את יודע, אמרנו את זה מראש, אלה התנאים, בזכות זה חשפנו את הכל, אי אפשר עכשיו לשנות את הכללים.
אז את בדיוק אומרת את מה שהחברות אומרות, כשהן אומרות את הדבר הכי באמת הגיוני לגבי למה הן צריכות איזושהי הבטחה שהן יכולים לחשוף את העובדים לדברים. כאן נכנס, אני חושבת, הנושא של מחקר, לראות באמת מה התועלת והעלות של חוזים מסוג מסוים. אז סודות מסחריים, יש לנו חקיקה לגביה, יש הרבה ליטיגציה לגבי לקיחת מידע רגיש, ויש סעיפים ספציפיים בחוזים לגבי ה-NDAs, ה-Non-Disclosure Agreements, לגבי כל המידע שעובד, לא יכול לקחת איתו, לא יכול להשתמש, לא יכול להעביר הלאה כשהוא או היא עוזבים. מה שאנחנו מדברים עליו זה מה שאני קוראת המקל הכי גדול, המקל האבסולוטי של אסור לך בעצם להיות אחר כך בשוק במשך תקופה מסוימת במקצוע שלך בצורה מוחלטת.
לא, אסור לך להיות בחברה מתחרה, את יכולה להיות במשהו שאולי לא מתחרה ישיר.
שוב, ההגדרות הן באמת, זה דבר שאחר כך עוברות ליטיגציה, אבל תחרות זה תחרות, אסור להצטרף לחברה מתחרה, וגם אסור להקים משהו מתחרה, וזה עוד דבר שאנחנו רוצים לדבר עליו, על הנושא של יזמות, והתחלנו כבר לדבר על ריכוזיות שוק, יש כאן מחיר אפילו מוגבר, ואנחנו רואים את זה הרבה מחקרים אמפיריים בכל מיני מתודולוגיות וצורות שונות שאנחנו חוקרים את הנושא, יש מחיר כבד של תנאיות התחרות להתחיל משהו חדש של עצמך. להפך, כשאת חותמת על חוזה כזה, אם זה שווה מספיק לנגיד גוגל לזכור מישהו מפייסבוק, אז למרות שהם חתמו על חוזה כזה, יהיה כאן איזושהי הגנה של החברה הגדולה, והם יחזירו, הם ייקחו את הסיכון. מי שלא ייקח את הסיכון, זה העובד לבד, והמשקיעים שרואים מישהו קטן, וברגע שיש איזושהי ענן של סיכון, של ליטיגציה, הם יברחו. אז יש כאן ממש תרומה לריכוזיות גדולה יותר.
אורלי, לפני 10 שנים, יותר קצת בעצם, סטיב ג'ובס ואריק שמיט נפגשו במסעדות בפאלו אלטו, וסגרו בלחיצת יד חוזה כמו של שני ראשי מאפיה. אני לא אקח עובדים ממך, אתה לא תיקח עובדים ממני. כלומר, מדובר בשני מיליארדרים שנפגשים ואומרים, אנחנו נמנע מהעובדים שלנו את היכולת להתקדם בחיים על ידי מעבר מחברה לחברה. הדעת נותנת שמדינה כמו קליפורניה, בארץ כמו ארצות הברית, מיד שזה נתגלה, יכניסו לכלא גם את אריק שמיט וגם את סטיב ג'ובס. אבל אם נחזור לסיפורו של ממשל אובמה, אז נפתחת חקירה, ובסופו של דבר הם מקבלים, איך אומרים, slap on the wrist, ושום דבר לא קורה לשתי החברות האלה. אז כמשפטנית אני שואל אותך, אולי ארצות הברית היא לא מדינת חוק?
התיאור הוא מדויק, הם קראו לזה ה-Gentleman's Agreement, והם עשו נזקים מאוד גדולים לשוק, בגלל שאיך אנשים משפרים את מצבם, בכל תעשייה, בכל מקום עבודה, מקבלים הצעות נגד. עכשיו, מה שגיא מתאר, זה משהו שהוא היה לא חוקי לחלוטין, בקליפורניה אסור תנאיות התחרות, הדרך שסטיב ג'ובס ואריק שמיט ועוד, היו שם עוד הרבה חברות ענק, פיקסאר ואיביי, רק פייסבוק, העיד בקונגרס, שריל סנדברג העיד שהם גם ניגשו אליהם, והם אמרו, לא, אנחנו רוצים להתחרות כמו שצריך בשוק, ואנחנו...
כי הם אז עוד לא היו מונופול, הם היו בתחילת דרכה.
זה נכון מאוד. אני מסכימה איתך, אני חושבת שעל סטיב ג'ובס ספציפית, אני יכולה להגיד לך שבעיניי יש שני סטיב ג'ובס שונים לחלוטין. סטיב ג'ובס של שנות ה-70, שהוא פורח ובאמת אומר, גם לגבי פטנטים, אני מבין שצמיחה קורית וחדשנות קורים מזה שרואים את הרעיונות הכי טובים של אחרים ומעתיקים. ולקראת סוף חייו, דברים שהוא עשה נגד סמסונג ופטנטים, ואיך שהוא ניסה באמת לשלוט, וכל מיני דברים אחרים היו לו הפרות הגבלים עסקיים.
פוצ'ינג של חברות טכנולוגיה זה דבר חדש? זה לא נולד יחד עם כל הסיליקון ואלי, שבזה עוסקים כל הזמן בלגנוב את הטלנט מהצד השני, כבר משנות ה-50 וה-60?
האנטי פוצ'ינג, לא הכירו את זה כמשהו שקשור להגבלים עסקיים. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לחנך כיום את... גם הממשל הפדרלי וגם במדינות, שאנחנו רוצים תחרות שוק לא רק לגבי, נגיד, פרייס פיקסינג, אלא גם וייג' פיקסינג. לא הבינו את זה, ואני כן צריכה להזכיר, שאחרי שבאמת היה רק מה שאמרת, סלאפ און דה ריסט מהממשל, הייתה תובנה קיבוצית של 60,000 מהנדסים.
קלאס אקשן זה נגמר ב-300 מיליון דולר או משהו כזה, נכון?
כן, זה לא הרבה, אני חושבת שזה בסוף היה 420, כי הם רצו...
420 מיליון דולר, סליחה, עליי, 420 מיליון דולר שאת מסתכלת על ה-P&L של גוגל וסטיב ג'ובס, זה מה שקוראים cost of doing business.
ברור, הרעיון היה להפסיק את זה, והממשל הפדרלי אמר ש-moving forward, עכשיו כל מה שימצאו, כן יעשו criminal prosecution, למישהו שעושה הסכם כזה, כן.
את יודעת, אתם מדברים על הכוח של החברות האלה ועל השימוש שהן עושות בכוח, ובשבוע שעבר התארח פה יואל מוקיר, פרופסור יואל מוקיר, ההיסטוריון הכלכלי, והוא אמר שהוא לא מוטרד כל כך מהכוח של ג'ף בזוס ולא מהכסף שלו, ושהחברות המסחריות בסופו של דבר מאזנות את עצמן, ודווקא הבעיה, אם מנסים למפות אותה, היא בשליטים שהם יכולים להיות אכזרים ומושחתים, ולעשות שימוש לא ראוי בטכנולוגיה. את מסכימה עם זה, או שאת חושבת שהוא לגמרי טועה?
אני חושבת שהכל תלוי בקונטקסט, ממי אנחנו צריכים להיות מודאגים. אני אישית, כשאת מזכירה את בזוס, יותר מודאגת מזה שאנחנו לא לוקחים מספיק מיסים, שהם לא משלמים מספיק מיסים החברות האלו, מאשר עצם הגודל שלהם. אני חושבת שזה באמת המידע שהוא כל כך סודי וכל כך גדול, שקשה, הכניסה היא מאוד קשה.
אורלי, זה לא רק המידע, תראי, אנחנו קראנו את התביעה של הממשל נגד גוגל, ואנחנו בעצם ראינו שהסיבה שעל כל מכשיר קצה שאנחנו מכירים, נמצא בברירת מחדל, בדיפולט, המנוע החיפוש של גוגל, היא בגלל שגוגל שילמה צ'קים של סכומי עתק בעשר שנים האחרונות, לכל יצרן של מכשירי קצה בעולם, כדי לוודא שהיא נמצאת שם בברירת מחדל ולא אחרים. גוגל משלמת כל שנה לאפל 12 מיליארד דולר, שיורדים ישר לבטם ליין, כדי שה... דיפולט יהיה מנוע חיפוש של גוגל. הסיבה שאי אפשר להתחרות בגוגל היא לא רק הדאטה העצום שגוגל היה, אלא בגלל שגוגל הצליחה פשוט לנעול את השווקים באמצעות כסף וכוח. ואנחנו שומעים כל הזמן על סטארט-אפים ועל חברות טכנולוגיות שבאות עם פתרונות, עם חדשנות, עם דברים אחרים, אבל אין להם שום סיכוי להיכנס לשוק, בגלל שחברות כמו גוגל, פייסבוק, אמזון ואפל נועלות את השווקים באמצעות השליטה שלהם בדיסטריביושן, השליטה שלהם במכשירי הקצה, השליטה שלהם במערכות ההפעלה. מדובר פה פשוט בבריונות של החברות עם הכי הרבה כסף ומשאבים בעולם.
לא, אני מסכימה איתך שיש הרבה דרכים ויש הרבה בריונות. אני חושבת שפשוט מה שאתה מתאר עם הדברים שקורים בקצה והתשלומים הישירים להיות הדיפולט, זה דברים שיותר קל לנו קונספטואלית להתמודד איתם, ואנחנו רואים אותם מיידית. הסיבה שאני מדברת על דאטה זה שיותר קשה קונספטואלית להבין איך אלגוריתמים ובעצם הגודל של רשת משפיעה ככה בצורה אקספוזיציאלית על ריכוזיות שוק, בלי שעושים משהו ישיר, בלי שמשלמים למישהו. נגיד חברה כמו אובר, מקום שאפשר לחשוב, רגע, כל אחד יכול להצטרף, אין להם מונופול על, או אין להם, כאילו, סיבה שיהיה להם מונופול, חוץ מזה שהם היו first movers באיזושהי צורה, ושהם בעצם, יש להם את הרשת הכי גדולה שמשתמשים משני הכיוונים, נהגים ונוסעים, והעלות המעבר לרשת אחרת היא פשוט גדולה מדי. אז יש דברים שאפשר לעשות לשבור, אני לא אומרת שאי אפשר לחשוב על כל מיני פתרונות, אני פשוט חושבת שמדובר כאן במודלים חדשים, שאנחנו צריכים פתרונות חדשים כדי להתמודד איתה.
אורלי, יש לי איזו שאלה שאז רציתי לשאול וככה סטינו מהנושא, ואני רוצה לחזור אליה בכל הקשור לאוטונומיה של עובדים, והיא מתייחסת לגיג אקונומי, ובעצם לזה שחלק גדול מהצעירים לפחות עובר היום למה שאנחנו קוראים כלכלת החלטורה, וזה בעצם עובדים שאין להם מחויבות למעסיק. ואני רוצה לשאול אותך כמה, עד כמה זה תורם לחופש של אותם עובדים, בדיוק מה שאת מדברת במעבר מחברה לחברה, והאם המחיר שהם משלמים על זה, בזה שאין להם הגנה של החברות האלה, פחות, אולי לא תנאים סוציאליים וכאלה, האם זה שווה את זה, והאם זה הפתרון שיכול להסתמן?
זה שווה את זה, עבודת החולטורה, אם כפרילנסרים הם באמת מרוויחים ויש להם תנאים בחיים שלהם יותר והגנות יותר טובות מאשר כשהם עובדים בעבודות יותר מסורתיות. אני כתבתי על הגיג אקונומי די הרבה לאחרונה, ובתור פרופסור למשפטים שעוסקת בדיני עבודה והון אנושי, אני דווקא מציעה משהו שהוא פחות ככה חד משמעי של בוא נהפוך את כולם לעובדים כרגע. זה מה שאנחנו צריכים, להישאר בקו הזה של כל מי שעובד בשביל אובר, כל מי שעובד בשביל איזושהי חברה טכנולוגית, כל מי שעושה חלקים.
זאת אומרת, הם לא חייבים להיות שכירים, הם יכולים להישאר עובדים פרילנסרים, ואז גם לשמור על העצמאות שלהם.
מה באמת חשוב לנו בהגדרה של עובד? יש דברים שהם כבר לא רלוונטיים, לדוגמה, לספור בדיוק את השעות שכל עובד עובד ביום ובשבוע, ולתת שעות נוספות כשעובדים נגיד מעל 8 שעות ביום. הרגולציה מאוד פרטנית הזאת, היא לא מתאימה לרוב האנשים שעובדים ככה בצורה היותר מודרנית. מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם להפריד בין סל הסוציאלי, שבארצות הברית תמיד היה יותר מדי קשור לשוק העבודה. לדוגמה, בניגוד למדינות אירופאיות, לא נותנים כאן, או לא היה עד שאובמה העביר את אובמה קר, לא היה סל בריאות אוניברסלי, אז חייבים היו להיות קשורים למעביד ספציפי כדי שיהיה לך ביטוח בריאות.
בעצם את אומרת שצריך לנתק את כל המערך הסוציאלי ממערך התגמול, מה שאנחנו קוראים לזה שכיר לנסר.
שכיר לנסר, נכון, זה third way, שכיר לנסר, כאן קוראים לזה dependent contractor, יש כל מיני שמות לזה, לפרילנסרים שהם באמת יותר מתוגמלים, אבל לא בהכרח על ידי מעביד ספציפי, אלא על ידי סל של ביטוחים שאנחנו מסדירים.
אורלי, את חקרת הרבה את חברות הגיג אקונומי, אז זה קוראים להם גיג אקונומי, שיירינג אקונומי וכן הלאה. אני רוצה להציע לך שם אחר לחברות האלה, ולהגיד שהם לא ממש, הם כאילו, יש טכנולוגיה בחברות האלה, אבל כמו שלארי אליסון נדמה לי אמר פעם, שגם החתול שלי יכול לתכנת את האלגוריתם של אובר, אני הייתי קורא לחברות האלה חברות הארביטראז' הרגולטורי. זה בעצם חברות שעקפו את חוקי העבודה, ומשם נובע ההצלחה הגדולה שלהם, וברגע שיהיו, יסגרו את הלופולס האלה, אז נראה שהמודל העסקי שלהם הוא הרבה יותר מפוקפק.
אז אני לא מסכימה איתך שזה הערך היחיד שהם נותנים.
לא היחיד, אבל מרכזי.
אני חושבת שזה בדיוק הוויכוח, שיש כאלו שחושבים, הם בדיוק כמו חברת מוניות, אבל פשוט בגלל שהם לא משלמים את מלוא הערך של מה שעולה להעסיק, זה בגלל זה הם עלו. זה לא נכון, אנחנו רואים את השיפורים שהחברות הטכנולוגיות האלו עשו לכל השוק התחבורה, לכל התעשייה. קודם כל היה שנים מונופולים של חברות מוניות, זה לא משהו חדש שהחברות הטכנולוגיה המציאו, ולא היה להם אינטרס לשפר את התנאים, הם לא הציגו אפילו צורה של תשלום בקרדיט קאר. אני חושבת שכן יש לנו מספיק מידע שמראה שחלק ניכר מאנשים שעובדים בחלטורות האלו, רוצים לעבוד בחלטורות האלו, יש להם כל מיני דברים אחרים שהם עושים, כמו להיות סטודנטים, רוצים להיות סטארט-אפיסטים, רוצים להיות פארט-טיים בגלל שכרגע הם בבית, ויש כאן ערך שפתאום הטכנולוגיה מאפשרת לאנשים אפילו לעבוד 3 שעות בשבוע, ובגלל הגודל הרשת, יש לנו יעילות שלא הייתה אף פעם בשום צורה אחרת, אם לא היו משתמשים בטכנולוגיות האלה. כשיש פתאום מיליוני אנשים על הרשת שנותנים עצה, אז יש כאן יעילות טכנולוגית שמקשרת בין כולנו בצורה שאף פעם לא הייתה. אז אי אפשר לקרוא לזה רק regulatory arbitrage. זה מאתגר את החוקים המסורתיים שהיו לנו לשוק עבודה מסורתי.
יש כמה דברים פה. אחד, יש יעילות, מה שקוראים יעילות סטטית, ויש יעילות דינמית. אז סטטית באמת, שאתה מסתכל על השוק, אתה אומר הוא מאוד יעיל. דינמית, מה שקורה הוא שהאפקט רשת והמונופוליות של השחקנים האלה, המונופסוניסטיות של השחקנים האלה, גורמים לזה שהם מעטים חדשנות ומונעים כניסה של שחקנים אחרים, בהיעדר רגולציה שמתערבת ומאפשרת להתחרות. ובאמת אנחנו מסתכלים, אז נוצרת יעילות בעיקר בשלבים הראשונים של החברות האלה, ואז יש קודם כל את השאלה מי נהנה מהיעילות הזאת, איך זה מתחלק בין כל הסטייק הולדרים. לפעמים משתפים את הצרכנים ביעילות הזאת, כי רוצים להגיע לגודל מסוים. לפעמים היעילות הזאת באה על חשבון ספקים, לפעמים היא באה על חשבון עובדים, לפעמים היא באה על חשבון משלמי המיסים, לפעמים היא באה על חשבון הסביבה. והחברות בעצם מחליטות לאן הן מנתבות את הרנטה הזאת שנוצרת כתוצאה מהיעילות, ולפעמים הם משנים את זה לאורך זמן. אנחנו מעבירים הרבה יעילות, את הרווחים מהיעילות לצרכנים, אבל ברגע שאמזון תהפוך להיות מונופוליסטית בהרבה מאוד תחומים, יכול להיות שמהיעילות הזאת ייהנו רק בעלי המניות שלה.
לא, זה לגמרי, אני מסכימה איתך לגמרי עם הסיפור הזה, אנחנו ראינו את זה גם עם אובר, שבהתחלה היו ממש, זה נקרא predatory pricing, עם מחירים של הפסד, ויש כמובן גם את הבעיה שהשוק מגיב לזה, המשקיעים שמתלהבים כל כך מהבועה של חברה כזאת, ומפילים עליה מיליונים, נהיים יוניקורנים, בלי שבעצם הם ירוויחו אגורה.
ואז כמו כל דבר, הם הולכים וגדלים וצוברים כוח, ונהפכים למונופולים, ומתחילים להיות אכזרים ושליטים.
כן, ואז הם גם יכולים פשוט מיידית להעלות את המחירים.
לפני שנחתור לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה על ביל גייטס. אז אנחנו מכירים את הקרב בין חברות התרופות לבין הממשל של ביידן, שורה ארוכה של אנשי ציבור חתמו לפני חודש על מכתב, שבו הם אומרים שצריך לפתוח את הפטנטים של חברות התרופות, ולתת אותם לכל העולם, יחסכו מיליונים של חיים. וכמובן חברות התרופות מתנגדות, בין החותמים על המכתב אגב נמצא כלכלן די חשוב בשם ג'ו סטיגליץ, אני מניח שהוא מבקיר איך שווקים עובדים ואיך תמריצים עובדים, ובכל זאת הוא חושב שצריך לפתוח את הפטנטים האלה, והוא עדיין משוכנע שיהיו מספיק תמריצים לחברות תרופות ואין סכנה להם. ואז לפני שבועיים ה-New Republic, העיתון האמריקאי, מפרסם מאמר מאוד מעניין, ובו הוא טוען שבעצם לוביסט העל שמאחורי כל חברות התרופות, שבעצם מארגן אותם, הוא מין קורדינטור כזה, מין כזה רינגמאסטר, שבעצם נלחם את המלחמה לשמר את המונופוליזציה של חברות התרופות, זה ידידנו ביל גייטס. כלומר, בצד אחד ביל גייטס משווק את עצמו באמצעות הביל ומלינדה גייטס, כפילנטרופ הגדול שמסייע לכל העולם ולחיסונים, ובצד שני, אם נאמין לחוות הדעת של ג'ו סטיגליץ, אז בעצם גייטס הוא זה שמייצר כוח פוליטי ואולי כוח גם תרבותי, בגלל שהוא הפך להיות כזה כוכב, שמונע ממיליארדי אנשים לקבל חיסון לקורונה.
אין כאן שום מתח בעיניי, אני חושבת שזה לגמרי קונסיסטנטי, שני הכובעים האלו של ביל גייטס, ביליונר שרוצה להמשיך להרוויח כביליונר, ואז להיות גם פילנטרופ. אני תמיד חשבתי שפילנטרופיה, יש בזה משהו פה בארצות הברית מאוד רגרסיבי, של אנחנו פשוט נצבור הון עוד ועוד ועוד, ובצורה לגמרי לא פרופורציונית, ואז אנחנו נעשה את הפונדיישן שלנו, ואנחנו נהיה כל כך טובים, לא, מדינות ונזקקים בכל מקום, לא צריכים לקבל משהו כצדקה, צריכים לקבל משהו כי מגיע להם, וכי מגיע להם מהמדינה, וכי יש חלוקה צודקת של משאבים מלכתחילה, ולא בדיעבד. ארצות הברית גם הייתה מדינה מתפתחת once upon a time, ארצות הברית לגמרי מזלזלת בקניין רוחני, בסודות מסחרים, בפטנטים, יש לנו את תומאס ג'פרסון שהיה ממציא בעצמו, גם נשיא, והוא נסע ל-old world, לפריז ולשוויץ, והיה פשוט לוקח דברים, מאמרים והמצאות. שואב השראה, יש גם היסטוריה עוד יותר עצובה, שהמצאות של חקלאות, שהוא הוציא עליהם פטנט כממציא, באו כמובן מאיפה, אתם יודעים? מהעבדים שלו כמובן.
ברור, אוקיי.
בסדר, הם היו בשטח.
והם לא סחרו עורך דין פטנטים ולרשום את זה.
הם לא סחרו עורך דין פטנטים העבדים, כן.
אני רוצה לשאול פה באמת, האם לחברות התרופות אין בעצם באמת את הזכות להגן על עצמן? לוקח המון זמן לפתח תרופה, נכון שחלק מהתקציב מגיע אולי מהממשלה, אבל חלק מגויס על ידן. בפיתוח תרופה מושקע זמן ומאמצים, והם לוקחים הרבה מאוד סיכונים. מותר לחשוב שהם לא ירצו לוותר על
כן,
זה.
כן, ברור שהם לא רוצים לוותר על זה, ואין טענה לגבי זה שלהם יש אינטרסים כלכליים. השאלה שנשאלת זה, א', למה אנחנו נותנים באופן מאוד שרירותי את ההגנה הזאת של 20 שנה, לכל המצאה, בכל תחום. ושוב, כשאנחנו חושבים על קניין רוחני, תמיד אנחנו בתחום של מבחינת מדיניות, ברור שחברות התרופות זה לא, אין משהו רע בזה שהן רוצות להרוויח כסף, אבל צריך לשאול מה הם, באמת הן צריכות כדי להיות מתומרצות להמציא את התרופה הבאה, ומה המחיר כשאנחנו במדיניות פטנטים מסוג אחד, לעומת משהו אחד שיכול להיות אלטרנטיבי, זאת אומרת יש כל מיני הצעות לרפורמה. כרגע בקורונה, אחת החזיתות הכי חשובות זה, למה הגענו למצב שדיני פטנטים הם גלובליים? ואנחנו יודעים למה הגענו למצב הזה, בגלל שחברות התרופות, היה להם הרבה כוח להשפיע על המדיניות העולמית, כי הן במדינות המערביות, והמדינות המערביות השפיעו על ה-World Trade Organization, ה-WTO, וה-World Health Organization, והם דחפו ודחפו לובי מאוד מאוד חזק, אבל לובי חזק לא רק לאומי, אלא לובי באמת עולמי, להשפיע על זה שיהיו אמנות בינלאומיות שבאמת הכריחו את המדינות המתפתחות לחתום על הסכמה שהם יהיה להם אותם דיני פטנטים כמו המדינות המפותחות, והם יכבדו באותה צורה את כל הפטנטים שפארמה וכל תעשייה אחרת מקבלים מכל מקום בעולם. וכרגע אנחנו רואים כמה זה בעייתי שאין למדינות המתפתחות את אותו כוח כלכלי לרכוש את החיסונים ואת התרופות. החברות תרופות והחברות חיסונים קיבלו כבר החזרים של ביליונים בחוזים עם המדינות שיכולות להרשות לעצמם.
והם לגמרי יכולים לשחרר את הפטנטים שלהם.
הם לגמרי יכולים לשחרר, ויהיה להם מספיק תמריצים גם לאבא, כשיהיה וריאנטים, כשהם כמובן בוחרים שלא. הרבה מהמימון שהם מדברים על הביליונים שהם השקיעו, הרבה מהביליונים האלה בכלל הגיעו ממוסדות אקדמיים. זה לא מחקר שהם עשו, זה מחקר שהתחיל באוניברסיטאות, וזה ממומן על ידי כספים ציבוריים.
אז בעצם מה שאת אומרת הוא ששתי הפעולות של ביל גייטס, שמצד אחד הוא מונופוליסט, שגם במייקרוסופט וגם היום בתרופות תמיד נלחם למען כמה שיותר פטנטים, כמה שפחות לפתוח את השוק, והפעילות הפילנטרופית שלו זה בעצם שני דברים משלימים. הפילנטרופיה היא דרך גם לשמר סדר יום ותפיסה וכוח פוליטי כדי שהעולם המונופוליסטי יישאר.
אמרת את זה יותר יפה ממה שאני הייתי אומרת, וזה בדיוק מה שאני חושבת.
אוקיי, פרופסור אורלי לובל, תודה רבה על הרעיון הזה, ושהסכמת לקום בשעה כה מוקדמת.
תודה, תודה, ובשמחה, להתראות.
ביי, להתראות. טוב, גיא, אז הצלחנו להתנתק לשעה, ואפילו לא נפלו פה טילים, אז בכלל הרווחנו, והיה מאוד מעניין. ומה שאני לוקחת מהשיחה עם אורלי זה דווקא מה שהיא אמרה בסוף, על כך שחברות התרופות מייצרות או מפתחות תרופות לפי הצרכים של המדינות המפותחות ולא המתפתחות, כי מה לעשות, הכסף מדבר. וכשאתה חושב על זה, על הציניות ועל תאוות הבצע ועל חוסר השוויון וחוסר הצדק, אז כן, בהחלט יש מקום להסיר את הפטנטים, בטח כשמדובר במגפה כמו הקורונה, ולאפשר לכל אדם בכל מקום, לא משנה אם יש לו או אין לו כסף, להתחסן, להגן על עצמו, או לרפא את עצמו ממחלות ומגפות.
כן, ענה, התערוכות משתנות בארצות הברית, ואני חושב שהדברים ששמענו בשעה האחרונה מפרופסור לובל משקפים זאת היטב. ראשית, העידן של הטכנו-אוטופיה, האמונה שהטכנולוגיה היא המנוע המרכזי של הקדמה, ולכן אנחנו כחברה צריכים בעיקר למחוא כפיים לחברות הטכנולוגיה וליזמים, אולי מתחיל להגיע לסיומו. ברור שטכנולוגיה היא מנוע משמעותי של עלייה ברמת החיים ואיכות החיים, אבל ספק רב אם טכנולוגיה יכין כוח דמוקרטי גם. יש הרבה סיבות לחשוב שבלי ריסון משמעותי של ריכוזי הכוח של הטכנולוגיה, במסחר, בתקשורת, בחיפוש מידע, אנחנו מסכנים את הדמוקרטיות וגם מרכזים כוח ואושר רב בידי מעטים. אשר לפטנטים, הפטנט הוא מונופול ברישיון מהמדינה, והוא נועד לייצר תמריצים כלכליים לממציאים להמשיך לחדש. אבל יש אין ספור דוגמאות בהן אנחנו רואים שהפטנטים משמשים בידי חברות ככלי לגבות מחירים מופקעים מלקוחות, גם אחרי שהחברות החזירו את ההשקעות במחקר ופיתוח כמה פעמים, ואנחנו גם רואים שעושים שימוש בפטנטים כדי לצבור כוח כלכלי שחברות ישתמשו בו בהמשך כדי לחסום תחרות וחדשנות. המקרה של החיסון לקורונה הוא קיצוני. המגפה משתוללת בעולם המתפתח, במדינות כמו הודו. חברות התרופות כבר החזירו את ההשקעות שלהם בפיתוח. הם נשענו בפיתוח של החיסון על תמיכה מסיבית ממשלתית, והן כמובן מתעקשות לשמר את המונופול שלהם, למרות שעשרות אלפי בני אדם מתים כל יום במדינות עולם שלישי. זאת הופעה שלא משקפת רצון להשאיר תמריצים כלכליים להמשך מחקר ופיתוח, אלא בעיקר תופעה שמשקפת כוח פוליטי של חברות ענק, וזה כמובן לא תקלה בקפיטליזם המודרני, אלא חלק אינטגרלי ממנו. לא בג, אלא פיצ'ר. הדוגמה שעלתה כאן של עובדי מזללות כמו מקדונלדס ובורגר קינג ואחרות של מזון מהיר בארצות הברית, שאנשים שמרוויחים לא הרבה יותר משכר מינימום, אבל הסכמי אי-תחרות שהם מולצו לחתום עליהם, מונעים מהם לעבוד במזללה אחרת כדי לשפר את איכות חייהם, היא הוכחה שחסימת התחרות לא נועדה לקדם את הרווחה והכלכלה, אלא רק לסייע לשורה התחתונה של חברות. אשר לביל גייטס וחיבתו למונופולים, בתוכנה ובתרופות, יש לי הרגשה שבחודשים הקרובים נראה הרבה יותר מיקוד וביקורת על האיש ופועלו, לאחר עשור בו היה בעיקר גיבור ופילנטרופ. הגירושים ממלינדה גייטס יאפשרו לדעתי לראשונה לציבור לקבל מידע טוב יותר על מה שהתרחש בקרן הפילנטרופית הגדולה שלו לאורך השנים. מה היה אמיתי, מה היה יחסי ציבור, והשאלה החשובה מכולם, האם פילנטרופיה של מיליארדרים היא הדרך לפתור בעיות חברתיות וכלכליות עמוקות ומבניות. עד כאן המרקרים, מקווים שהצלחנו להסיט את תשומת לבכם ולו למשך שעה קלה מהאירועים הביטחוניים הקשים, ושנהניתם מפסק זמן הזה. אם נהניתם מהפודקאסט, תפיצו בקרב חבריכם ותירשמו לקבל אותו מדי יום חמישי בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר ולאמיר פקטור, תודה לך ענת.
תודה גיא, ושיהיו לנו ימים שקטים ובטוחים, ואמן שתחזור כבר השגרה.